אז בעצם חוויות שלא טיפלנו בהן, או חוויות שחווינו ימשיכו לייצר רגשות שלישיים גם עוד 40 ו-50 ו-60 שנה. למה? למה זה כל כך חזק? כי האזורים הקדומים של האמיגדלה, של המוח הרגשי מאחורי העיניים, אין להם ציר זמן. מי שמייצר את ציר הזמן בתודעה, זה העונה המצחית. הוא אומר, זה היה, זה קורה, זה קרה, זה יקרה, זה כן יקרה, זה לא יקרה. הוא יוצר את ציר הזמן. האמיגדלה חיה כל הזמן בכאן ועכשיו, וגם אם יש משהו שקרה לפני 20 שנה, מבחינתה זה קורה.
סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות. בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם, וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר.
אורסון וולס אמר, אנחנו נולדים לבד, אנו חיים לבד ואנו מתים לבד. רק באמצעות האהבה והחברות שלנו אנו מסוגלים ליצור את האשליה ההרמונית שאנחנו לא לבד. ובפרק הזה אני הולכת לדבר על אהבה ועל הקשר שלה לעולם הרגשות הלא זוהרים, על התפקיד הביולוגי שלה בתוך הגוף ועל המיקומים שלה ואיך היא יכולה בעצם לשרת אותנו ולגרום לנו לחיים מיטיבים יותר. לשם כך אני מערכת ושמחה מאוד ומתרגשת לפגוש את דוקטור ליאת יקיר. היי ליאת.
היי לה, מה שלומך?
מצוין, ושלומך?
שלומך. בסדר גמור.
ואני אגיד רגע, ובאופן ספונטני, כי לא הכנת את עצמי לזה, ואולי זה יתחבר לנו לנושא שלנו של הפרק, שזה מדהים אותי איך כל פעם, אני כבר 30 פרקים מקליטה, וכל פעם אני מתרגשת כאילו זאת הפעם הראשונה. ועכשיו אני אשאל, ממש שאלה ספונטנית, האם אפשר בתוך מערכת זוגית ליצור התרגשות? כאילו, כמעט זאת הפעם הראשונה?
זה יהיה קשה. קשה עד בלתי אפשרי. אבל השאלה היא, האם אנחנו רוצים בכלל לייצר לעצמנו איזושהי מטרה כזאת, שזה יהיה כמו בפעם הראשונה? כי זה עלול להחזב אותנו. אז אני אומרת דווקא לא, שזה ירגש כמו בפעם ה-20, זאת אומרת, עם המגבלות ועם במסגרת מה שאפשר, להמשיך ולרגש אחד את השנייה. להיכנס לעומקים יותר גדולים בתוך האישיות של האדם שמולנו, אנשים משתנים כל הזמן, יש לנו איזו חשיבה שדי, אני כבר מכירה הכל, אני יודעת הכל, אני יודעת מה הוא יגיד ואיך הוא יגיב ומה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, וזה לא נכון, אנשים משתנים, אנשים מתפתחים, חלק יותר, חלק פחות, והם תמיד נשארים מסקרנים ומעניינים, ויש עוד רובד לגלות, ועוד יותר בפנים להיכנס, גם אנחנו עוברים הרבה מאוד דברים, מערכות יחסים שלנו משתנות עם העולם, עם עצמנו, עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו, כל בן אדם שנכנס לנו לחיים משנה אותנו קצת, כל חוויה שאנחנו חווים, כל משבר שאנחנו עוברים, אז אנחנו לא אותו דבר, גם אם הכרנו לפני 20 שנה, עבר הרבה, אז כן מרגש כל פעם מחדש, רק צריך להיכנס לעומקים האלה, לתת לעצמנו באמת להכיר אחד את השני, לא כאילו זאת הפעם הראשונה, אלא כאילו זאת הפעם ה-20.
אני יכולה להמשיך לשוחח איתך רק על זה, בתור מישהו שמנהלת מערכת יחסים כבר 18 וחצי שנה, ועברנו לא מעט דברים, אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה בכלל להבין קצת על הרגשות הלא זוהרים, על המקום הזה של קנאה, כעס, חרדה, קודם כל איפה הם ממוקמים, ומה בעצם התפקיד הביולוגי שלהם בגוף, ומשם אנחנו נתחבר להקשרים, למקום של האהבה.
כן, דווקא אני מאוד אוהבת את הגישה שלך לעולם, מאוד, כי באמת יש איזושהי נטייה כזאת, חשיבה חיובית, שזה חשוב והכל, ולראות את הדברים בטוב, ובאמת, ואני אומרת, שנייה, רגע, המערכת שלנו, המערכת עצבים, תכף נגיד את זה, מאוד מתוכנתת לרע, להתמקד ברע, להתעסק ברע, ויש לזה היגיון אבולוציוני, בסדר? אנחנו לא צריכים להיכנע לזה ובאמת לשקוע ברע, אבל כן להבין שזה באמת חלק מרכזי בעיצוב של המערכת הצבים שלנו, ולכן צריך לתת לה מקום. לא להדחיק את זה, או לנסות לטטא את זה כל פעם שזה מגיע, כי חייבים להרגיש טוב, וחייבים להיות תמיד בסדר, וחייבים תמיד להרגיש מועצמים. אז בואו נחיה בשלום עם המערכת העצבים שלנו, כי זה מה יש. ננסה באמת ככה לשפר בקצוות, וכאילו, או אפילו לא בקצוות, לעשות עבודה שם, אבל כן לתת מקום לרגשות השליליים. אז בעצם מה זה רגשות, מה זה רגש? אז מבחינת הביולוגיה, כימיה גם, רגש מוגדר כשינוי במצב התודעה של המוח, של מערכת העצבים, בעקבות הפרשה של כימיקלים. זאת הגדרה של רגש. יש 9 משפחות של חומרים שמעבירים אותנו על רצף הרגשות. סרוטונין, אוקסיטוצין, דופמין, חלקם הם הורמונים. זאת אומרת, הורמון זה חומר שבעצם מופרש ועובר דרך מחזור הדם ומשפיע על איברים שונים, ביניהם גם נוירונים והמוח. ונוירוטרנסמיטורים, אלה חומרים שפועלים רק בתוך מערכת העצבים. זאת אומרת, רק בתוך המוח, הם לא יוצאים החוצה למחזור הדם. אז יש כאלה ויש כאלה, וכל החומרים האלה בעצם גורמים לנו לתחושות מסוימות, לרגשות, מה שאנחנו קוראים. יש חומרים של שמחה, של אהבה, של קנאה, אפשר להזריק אותם, להסניף אותם. זה הבסיס של סמים ותרופות פסיכיאטריות. קוקאין וריטלין לדוגמה משפיעים על הדופמין, זה הורמון העונג והמוטיבציה. ציפרלקס, פרוזק, כל נוגדי החרדה, SSRI, משפיעים על הסרוטונין, הורמון העושר והשמחה. MDMA, אקסטזי, מחכים את הורמוני האהבה. אני לוקחת את החומר הזה, אני מרגישה שאני רוצה לחבק עצים מרוב האהבה, כאילו חיבור מוחלט ליקום, תחושה מאוד נעימה. אבל זה באמת יושב, כאילו מתחבר לקולטנים הנכונים, וכל מערכת העצבים שלנו מכילה את הקולטנים האלה, לא רק במוח, יש קולטנים לכל הכימיקלים של הרגשות, בכל תא בגוף שלנו, אז אנחנו בעצם מרגישים את זה בכל הגוף. יש שני אזורים שיש בהם עיצבוב מאוד גבוה, שזה מוח המעיים, בבטן יש מוח, 500 מיליון נוירונים, אז שאני אומרת שאני מרגישה את זה בבטן, קנאה הרבה פעמים זה בבטן, חרדה מהבטן, כי באמת מוח המעיים, זה בעצם המוח הראשון, בעצם האיבר המובחן הראשון שיש בתוך עובר, כאילו התחלנו את חיינו כולנו, המבנה הראשון שניתן בעצם להבחין בו זה פי הטבעת, כולנו התחלנו מפי הטבעת, בעצם צינור העיכול, אז זה המוח הראשון שלנו, מוח המעיים. אז אנחנו מרגישים דברים בבטן ופועלים מהבטן וחושבים מהבטן, אין שם קוגניציה, אני לא יודעת להגיד למה יש לי תחושת בטן, אין שם מחשבות מורכבות. לוקח גם הרבה זמן להבין מה אנחנו מרגישים, אבל אנחנו מרגישים את זה בבטן או בכלל בגוף. אבל בבטן יש עיצבוב מאוד גבוה, אז הבטן מתכווצת והבטן מתהפכת ואני אומרת תמיד להיות בשלום עם הבטן, ובאמת אם אנחנו סובלים מחרדות והכל, אז באמת לשים לב ולעשות דברים שבעצם יקלו על מוח המעיים שלנו. ובלב יש מוח.
אוקיי, ורגע, אני עוצרת אותך שנייה, כי זה באמת המון המון פרטים וזה מסקרן. אני רוצה רגע לחזור למה שאת אמרת, משהו מאוד חשוב, את אמרת, מעבר לזה שאת מסכימה או אוהבת את הגישה שלי, את אמרת, זה קיים בתוך המערכת וכדאי שנכיר את זה. נכון?
נכון.
אז אני רוצה רגע שתדברי באמת למה חשוב לנו להכיר את זה, בסדר? מה החשיבות okay. של המקום הזה? אם מבחינתי אני באה מהחלק הנפשי, החלק הרגשי, ואני אומרת אוקיי, אני באמת מאוד חשוב לי שאנשים יכירו את התחושה או את החוויה הזאת, מה קורה בזמן חרדה או כעס או קנאה, כדי שבאמת יוכלו לעבוד עם זה באופן יותר טוב. אני רוצה שתדברי באמת מהמקום המרתק בעיניי, שאני הדיוטה כמעט מוחלטת, למרות יש לי אבא דוקטור לביוכימיה, אני רוצה שתדברי על המקום הזה של באמת למה חשוב לנו להכיר את זה, ואיפה זה ממוקם, ומה אנחנו יכולים לעשות עם ההיכרות הזאת.
כן. אז שמסתכלים על הרגשות הבסיסיים שלנו, אנחנו מבחינים מאבחינים את ששת הרגשות, מגדירים את ששת הרגשות הבסיסיים, אם אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים שארבעה מתוך השישה הם שליליים, לפי ההיררכיה זה פחד או חרדה, פחד, כעס או זעם, בעוצמה הגבוהה יותר שלו זה זעם, גועל או דחייה או רתיעה או התנסות אפילו, ניקח את הכל כגועל בעצם, זה יושב ממש על אזור שבעצם נגעל מדברים, אז גם שבן אדם דוחה אותי אני נרתעת, זה בעצם, התחושה היא גועל. עצב, אז אלה ארבעה, הפתעה שזה יכול להיות לטובה או לרעה, שאנחנו מופתעים, ושמחה, רגש אחד רק, הוא מובחן לחלוטין כחיובי, רק אחד מתוך ששת הרגשות הבסיסיים, זאת אומרת אחד ניטרלי, ארבעה שליליים ואחד חיובי.
כן, אני רגע אגיד ואני יודעת שקוראים לזה ככה, אני לא סתם בחרתי לקרוא להם רק לא זוהרים, כי מבחינתי, ואני בטוחה שגם מבחינתך הם לא שליליים, זאת אומרת אם הם קיימים בתוך המערכת, נכון. לא יכול להיות שאין להם תפקיד, ולכן בדיוק. אני מתוך המקום הלא זוהר, את יודעת, זה לא זוהר להיות בחרדה, וזה לא זוהר לנפנף או להגיד כן אני מקנה, ובטח לא זוהר להיות בהתקף זעם, זאת אומרת אין בזה שום דבר,
או בדיכאון,
או בסוג של עצבות, אין בזה שום דבר זוהר, אבל זה לא משהו שלילי, וההבחנה הזאת היא חשובה, נכון?
נכון, מאוד, מאוד, מאוד. אז אנחנו בעצם מדברים על מערכת, שבנויה להתמקד ברע, ולתת משקל יותר גבוה לדברים רעים, וגם לדמיין את התסריט הגרוע ביותר. למה זה בנוי ככה? הישרדות, בעצם בטבע, לכל בעל חיים, יש רגעי חסד מעטים. רוב הזמן יש סכנה, כל הזמן צריך להיות בהיקון, אלרט. בטבע אין נטפליקס וגולדה, לשבת כל היום לאכול גלידות ולראות סדרות, זה לא עובד ככה. כל הזמן יש משהו שיכול לקרות, או הזדמנויות שצריך לנצל, כי עוד רגע כבר לא תהיה ההזדמנות הזאת, אז המערכת מאוד מאוד דרוכה, כל הזמן היא דרוכה ומחפשת איומים. אנחנו תוך 10 שניות פוגשים בן אדם ומחליטים, המוח הרגשי הקדום, האמיגדלה יחד עם מוח המעיים, נותנים החלטה, חבר או אויב. מסוכן או לא מסוכן, מאוד קשה לשנות את זה אחר כך, זאת אומרת, אם החוויה שלי היא שמישהו לא בא לי טוב, קשה, צריך הרבה חוויות חיוביות כדי לתקן חוויה שלילית, כאילו, חווינו חוויה שלילית עם בן אדם, צריך 6 חוויות חיוביות כדי לתקן את ה... מרוב שהשלילי נצרב גם יותר חזק. זיכרון, בוא נדבר על זיכרון, עיקר הזיכרונות שלנו, הם רגשיים, זאת אומרת, רגש צורף זיכרון, הכימיקלים האלה שמופרשים מעלים את הפעילות של אזורי הזיכרון במוח, ומה זוכרים יותר טוב אילה, את הטוב או את הרע?
ברור שאת הרע.
ברור שאת הרע. P3 עד P6, תלוי בבן אדם.
וואו.
אנחנו צורבים את הרע, ומנפנפים את הטוב. שוכחים מהר את הטוב, וצורבים חזק 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 את הרע, בדיוק דיברתי עם חברה שסיפרה לי שהיא לא תשכח לבעלה, שאני מדברת לך על ילדים שלה כבר בני 25, 30 ו-35, שבחופשת לידה הראשונה חופשה, שבלידה הראשונה הוא לא מספיק היה שם איתה. אז לא שוכחים את הרע. אמרתי, די, מאז עברו הרבה מים, כאילו הכל... לא, לא משנה, זה נצרב מאוד חזק, חוויות שליליות נצרבות חזק, ושוב, מערכת עצבים בנויה לא לשמוח ולשבת על זרי הדפנה ולהגיד כמה טוב, אלא כל הזמן... להימנע מסכנות.
אז אנחנו מדברות בעצם על המקום הזה, שהרגשות האלה הם רגשות שהם, אני קוראת להם לא זוהרים, ואני אומרת, אוקיי, אז הם בעצם גורמים לנו לבדוק אם יש לנו איזשהו איום או סכנה באותו רגע, נכון? הם גם בזיכרון שאנחנו נרבה יותר נזכור את הדברים השליליים, אז אני אומרת, אוקיי, אז למה אני צריכה להכיר אותם? כאילו, הם רק, אני אומרת, על כל דבר כזה, אני צריכה שיש חוויות חיוביות, נכון? אני אומרת, אוקיי, אז למה באמת חשוב, מעבר לזה שהם נוכחים ונמצאים, למה חשוב לי שאני אכיר אותם?
אני אוסיף עוד רובד לסיפור הזה, עוד רובד של מורכבות שקיימת אצל בני אדם רק. המערכת של הסטרס, בעצם שכל המערכות הרגשיות, כל הרגשות השליליים הם תוצר שלה בעצם, שאני מזהה איום, מופעל את תגובת הסטרס בגוף, המגדלה זה בלוטת הסטרס, היא נמצאת מאחורי העיניים, והראשונה שקובעת כמה הדבר הזה מאיים עליי או בטוח בשבילי, ואז היא בעצם מפעילה, שולחת שליחים דרך יותר את המוח, אל יותר את הכליה, ואומרת ליותר את הכליה באלפיות שנייה, להזרים לדם את הורמוני הסטרס, הקורטיזול והאדרנלין, שבעצם יוצרים את כל התחושות של החרדה, הקנאה וכל התחושות השליליות בעצם. והמטרה היא בעצם להכין את הגוף להתמודד עם האיום. אז בעצם המון המון דברים קורים בגוף, כל תא בגוף מושפע, סוכר ישתחרר מהכבד, קצב הנשימה מתגבר, קצב הלב מתגבר, זאת אומרת, מי שחווה התקף חרדה מכיר את זה. כל תא בגוף שלנו מגיב לתגובת הסטרס, האישונים מתרחבים, כדי בעצם להכין את הגוף ל-fight flight, יש גם פריז, אבל בגדול, להכין את הגוף להתמודדות. בטבע אין פסיכולוגים, אין פסיכותרפיסטים, צריך להגיב, צריך להגיב, צריך להגיב מאוד מהר, זה חיים או מוות, כל דבר זה חיים או מוות, ולכן התגובה צריכה להיות מאוד מהירה, וגם אם זה מוות, צריך להכין את הגוף למוות, זה פריז. בעצם להקפיא מערכות, לשתק את המערכת, ולהגיד שלום לעולם, בצורה טובה, כדי לא לחוות כאב בעצם, אז זה פריז, כאילו ממש להקפיא את המערכות. תגובות שונות שהתפתחו, אבל המורכבות המיוחדת של בני אדם שגורמת לנו לחוות עוד יותר את השלילי, זה העונה המצחית שלנו. שעל פניו העונה המצחית זה בעצם 30 מיליארד נוירונים שמאפשרים לנו יכולות מאוד 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 גבוהות, בגלל זה אנחנו, הייצור ששולט כאן על כדור הארץ, יש לנו יכולות מאוד גבוהות. מצד אחד זה גם יכולת לבסט את הרגשות, ואם בא לי עכשיו גלידה, אני לא אוכל את זה, כי אני יודעת שאולי זה לא בריא לי, אז זה יכולת של בני אדם שאין לבעל חיים כרגע, לבסט דחפים, יצרים, תחושות ורגשות. מצד שני, זה גם מפעל החרדות. כי זה האזור שבעצם כל הזמן גורם לי לדאוג לא רק ממה שקורה עכשיו, כמו יונק אחר שדרוך ותרוד ממה שקורה בסביבה שלו, מהקלט שהוא מקבל באותו רגע, אני דואגת מקלט שלא קיים, ממה יהיה, מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מה יהיה עם המדינה, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הנכדים, זה לא נגמר. האזור הזה מאפשר לעשות סימולציה על העתיד הקרוב, על העתיד הרחוק, ובעצם מייצר דאגות מיותרות על פניו, כי כאילו זה לא דאגה של זברה.
שזאת באמת נקודה נורא נורא חשובה, כי את אומרת, בבסיס של זה אבולוציוני, נכון? אם משהו קורה כרגע, אז המערכת עוד בעצם שומרת עליי. אבל את אומרת, אנחנו כאדם תבוני, שיש לזה הרבה מאוד יתרונות, אבל בעצם בסופו של דבר זה כמו אני אומרת, עבר כבר את הלימית וחזר למערכת באופן כזה שזה כבר פוגע בנו, בעצם רובנו מקבלים התקף חרדה, או יש לנו חרדה לא על ההווה, אלא או על העתיד, או על משהו שהיה בעבר שמעלה בנו פתאום איזשהו זיכרון, שהוא לא רלוונטי, כי אני תמיד אומרת, אם זה בהווה, אנחנו יכולים לצאת לפעולה או לעשות משהו עם זה. אבל אז, בגלל שזה לא בהווה, אז אנחנו רק נשארים עם התחושה ועם המחשבה ועם הרגש הזה שעולה, שהוא בעצם לא נעים בלשון המעטה. אוקיי.
נכון, נכון. ואת הזכרת את העבר, אז זה מאוד חשוב. וזה מתחבר ללמה לא לטטא רגשות לא זוהרים. אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת, כי המערכת הצבעים לא שוכחת. תמיד אומרים, פילים לא שוכחים. הגוף לא שוכח. ואם יש חוויות טראומטיות שחוויתי בילדות, דווקא לפני שהיה מוח תבוני ברמה שיש לי היום בגיל 47, אז מי שקלט את הקלט הקשה הזה, למשל, אם חוויתי חוויה רעה, זה מערכת העצבים. שמערכת העצבים האבולוציונית יותר, זאת אומרת, מוח המעיים והגוף והמערכת הלימבית, המוח הרגשי, הלא מודע, החלקים הלא מודעים בעצם, כי עדיין לא הייתה את המודעות המפותחת. והתחושות האלה, כמו שאמרנו, המערכת בנויה להימנע מכאב, זאת אומרת, כשיש כאב, לצרוב אותו, לצרוב את כל מה שקשור אליו, וללמוד להימנע ממנו, גם במחיר שלא יהיה לי אהבה, ולא יהיה לי שמחה, ולא יהיה לי כלום, העיקר לא לחוות כאב. אז התחושות שנוצרו לנו בגוף בגיל צעיר יחסית, עוד לפני שהמערכת ידעה להתמודד עם זה, הם לא נעלמים, הם נשארים שם, האמיגדלה מאוד מעוררת, היא כבר לא סומכת על אף אחד, היא לא נותנת אמון, היא מאוד מעוררת, ואני יכולה להגיד, די, כבר עברו 20 שנה מאז, צי מזה מה שנקרא, המערכת לא יודעת לצאת מזה, והיא תהיה prone to negative, כאילו יותר מוכוונת לשלילי, כי האמיגדלה מעוררת, היא מחפשת מה רע, היא לא מוכנה לתת אמון שוב, הלב לא מוכן להישבר, והוא באמת נשבר, באמת יש פגיעה בתאים של הלב, כשאנחנו חווים סטרס מאוד גבוה, בייחוד מערכות יחסים, בייחוד אנשים ששמחנו עליהם, שאהבנו אותם, שפתאום לא רוצים להיות איתנו, או בעצם הלב ממש הולך מסרים של כאב למוח, 40 אלף נוירונים יש בלב, והלב באמת נשבר, והלב באמת כואב, והלב לא יסמוך שוב כל כך מהר, ככל שהוא חווה כאב יותר גדול, באמת יש צלקות, שריטות, אמיתי לגמרי, זה כאילו רואים את זה בסריקה של הלב, אז אנחנו, אז בעצם חוויות שלא טיפלנו בהן, או חוויות שחווינו, ימשיכו לייצר רגשות שלישיים, גם עוד 40 ו-50 ו-60 שנה, למה? למה זה כל כך חזק? כי האזורים הקדומים של האמיגדלה, של המוח הרגשי מאחורי העיניים, אין להם ציר זמן, מי שמייצר את ציר הזמן בתודעה, זה העונה המצחית. הוא אומר, זה היה, זה קורה, זה קרה, זה יקרה, זה כן יקרה, זה לא יקרה, הוא יוצר את ציר הזמן. האמיגדלה חיה כל הזמן בכאן ועכשיו, וגם אם יש משהו שקרה לפני 20 שנה, מבחינתה זה קורה, היא גם יכולה, עוד פעם זה קורה בפוסט טראומה, באמת שהטראומה הייתה כל כך גדולה, הבזקים וזיכרונות מהאירוע חוזרים פתאום, חוזרים בלילה בסיוטים, פתאום כאילו כל מיני חלומות מוזרים, האמיגדלה לא שוכחת, ובאמת, אחד הדרכים בעיניי, היא, ככל שקרו דברים ואנחנו מטטים אותם ומתעלמים מרגשות לא זוהרים, כמו שאת קוראת להם, אז הם עלולים לחזור. זאת אומרת, אם אנחנו לא עושים את הטיפול המיטבי, באמת לסדר את זה על ציר הזמן ולהשתחרר מהאירוע, יש קובץ שנצרב בזמן האירוע והוא ימשיך לחזור אלינו. תמונה מהאירוע, רגע מהאירוע, תחושה מהאירוע. ונכון, הרבה פעמים בשכול אומרים, הזמן לא מרפא. בעצם הרבה אנשים שחוו שכול, פשוט המעמסה הזאת תמיד נמצאת על הלב. אז זה באמת נכון, כי הציר הזמן זה משהו שהוא מאוד מאוד מורפל מבחינת המוח, בוודאי המוח הרגשי. אז צריך באמת, וככל שנטטה את הרגשות הלא זוהרים, אנחנו עלולים באמת, יש דיסוננס, זאת אומרת, בין מה שהמערכת באמת חובה, לבין העונה המצחית שמשכנעת אותה, לא, תרגישי טוב, הכל בסדר עכשיו, למה להיכנס כל הזמן לעבר והכל, ובסופו של דבר מי שינצח הרבה פעמים, זה המוחות הקדומים יותר.
כן, ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה משני היבטים. אחד, זה קודם כל באמת, מחיר ההדחקה הוא מחיר מאוד מאוד גדול, בסדר? בין אם שהיינו ילדים ולא יכולנו לשלוט בזה כי לא טיפלו לנו בזה, כי היית המבוגר האחראי שלא עשה, לבין זה שגם היום מטופלים שלי בגילאים, אנשים מאוד מצליחים ומאוד מוצלחים, יש ממש כמעט מנגנון, אני אומרת, אוטומטי של הדחקה נורא 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 גדולה, גם בחדרי חדרים, אני אומרת, גם ברמת הטיפול, לוקח הרבה זמן עד שאדם מסכים להכיר ולהיות עם הרגש שלו. Okay, אז קודם כל באמת זה מאוד חשוב, כי מחיר ההדחקה הוא מאוד גדול, הוא מגביר חרדות, הוא יכול לגרום להפרעות אכילה, התקפי זעם מאוד גדולים, מחלות אוטואימוניות, זאת אומרת, הגוף צריך לפלוט את זה באיזושהי דרך, okay? ולכן זה מאוד חשוב. הנקודה השנייה בעיניי שהיא חשובה, שלא חשבתי עליה עד שאת אמרת את זה, עצם זה שאני מבינה, שהזיכרון, שהאמיגדלה פועלת עכשיו, זה כבר יכול להרגיע אותי ברמה שאני אומרת, אוקיי, אני חווה את זה עכשיו, כי זה בעצם מזכיר לי. זאת אומרת, אני חושבת שההבנה הזאת, שמשהו יכול לחזור אליי עקב זיכרון, זה ישר מעלה, ואני לפני כשנים חטפתי אירוע מוחי, קיבלתי מחלה דם, סיפור ככה, גם די ידוע וזה, אני בריאה לחלוטין, אבל מה שמדהים שטרום האירוע, יצא לי לא פעם להגיע לתל השומר, לבקר מטופלות שלי, כי יש לי סקשן שלם של הריון ולידה, וככה זה, והייתי תמיד הולכת בחדווה מאוד גדולה, את יודעת, להגיע לתל השומר, כבר ידעתי חנייה, וזה בכלל לא, זה מאותו אירוע, לא משנה לאן, בשביל מה הגעתי לבית חולים, לא בשבילי, כל פעם שאני רק מגיעה לצומת ככה, עוד המחסום של החנייה לא עולה, אני ממש יכולה להרגיש איך הגוף שלי נכנס לסטרס, ואני יכולה לבקר מישהי ילדה, או בכלל לא סיפור עצוב, וזה גם לא משהו שקשור אליי, הגוף פשוט נכנס כאילו עכשיו אני צריכה לראות באיזה מלחמה, מול הדבר הנורא הזה שנקרא רופאים ותל השומר, אוקיי?
נכון.
עכשיו, עצם זה שאני יודעת את זה, אז קודם כל אין לי ביקורת על עצמי. אני לא אומרת לעצמי, מה, איזה שטויות, מה את עכשיו חושבת על, מה בכלל, למה את מרגישה ככה? אני בעצם מבינה, ובהרבה מאוד חמלה, ואני אומרת, אוקיי, כן, לא יעזור כלום, היום מהיום תל השומר, לא משנה שאני כן. בריאה לחלוטין, ואין לי, אני לא בטראומה מהדבר הזה, ואני באמת מבינה את כל התהליך שאני עברתי, תל השומר, המחסום הזה שעולה בחניה הרגע לפני, הגוף שלי יהיה במצב אחר. ועצם הקבלה וההבנה של זה, היא מאוד מאפשרת למערכת להירגע. לכן אני חושבת כן, שהנקודה נכון. של הזיכרון היא נקודה מאוד מאוד חשובה.
נכון, כי אנחנו בעצם כאילו נותנים קצת כבוד למערכת, כאילו הרי הגיוני שבתקופה שהיינו באמת בסטרס הכי גבוה, נצרבו כל חלון שם, כל מילה, כל רופא, כל חלוק לבן, כל דבר, כי באמת זה היה ב-high level של טראומה, ועכשיו זה ימשיך לחזור, אבל ככל שנהיה חשופים יותר ונתקן את זה בחוויות חיוביות יותר, זאת אומרת שאת מגיעה לבית חולים כדי לעזור לאנשים, להציל אנשים, לשמוע תודה ממישהו שעזרת לו, לראות חיוכים ועיניים, דווקא זה התרפיה, כי הצד השני זה הימנעות. המגדלה פשוט לא רוצה לחוות את זה שוב, לא רוצה לראות את זה שוב, לא רוצה ששום דבר יזכיר את זה. אז יכול להיות שבאמת קורה מצב בדרך כלל הפוך של לא לראות בתי חולים יותר לעולם, לעבור מחופשה לחופשה, אני עכשיו חיה את החיים כאילו אין מחר, ומדחיקה את הרגשות השליליים שקשורים באירוע, ואז אם מישהו חבר טוב נמצא בבית חולים, אני מנע מלהגיע לשם, כי אני כבר לא יכולה לראות בתי חולים, אז אני גם קצת אפילו פוגעת לעצמי במערכות יחסים, כי אנשים רוצים חמלה ועזרה, ואת לא יכולה להגיד עכשיו לכל העולם, תשמעו, אני לבית חולים לא מגיעה יותר, אז דווקא צריך את הצורך הזה באמת להבין, להימנע מהימנעות, כאילו, זאת אומרת, לעבוד על המערכת, להבין שהמערכת נמנעת, היא לא רוצה להגיע לשם כדי לא לחוות שוב את הרגשות השליליים, אבל בסדר, אז בפעם ראשונה אני אחווה רגשות שליליים, בפעם השנייה, בפעם השלישית, בפעם הרביעית, אבל זה לאט לאט, המערכת תתרגל, ונחפר על זה באמת בחוויות שליליות, או נפצה, גרום לבעצם פיצוי של המערכת, כי צריך ללמד את המערכת, כן?
לחוות חוויות חדשות חיוביות יותר, כן, לשנות את התמונה בעצם.
כן, היא לעולם לא תשתנה בקור שלה, בליבה, כי באמת נצרב שם אירוע מאוד 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 מכונן מבחינת מערכת העצבים שלך, אבל כמובן שזה, המחיר של הימנעות הוא יותר גדול.
בוודאי.
של הדחקה וההימנעות והכחשה, וכאילו להגיד, אוקיי, האירוע הזה לא קרה, אני היום בן אדם בריא, בוא נשכח מכל מה שהיה, זה לא יקרה.
כן.
אז צריך לתת כבוד למערכת העצבים.
מעולה, ואם אני רגע עוברת כדי לצאת רגע מהבית חולים, ולצאת רגע ממחלות שנייה, ואני רגע מעבירה את זה למקום של זוגיות, כי מבחינתי אני רואה את זה כשהיא הגבלה, ואני אגיד לך מה אני רואה, ואני רוצה שאת תתני את ה... זאת המומחיות שלך מבחינתי, ואני רוצה מאוד לשמוע על זה. אחד הדברים שאם אנחנו לא מבינים שזיכרון משפיע על התחושה שלנו ועל הרגש, אז הרבה פעמים אנחנו נעשה השלכה ממישהו אחד על מישהו אחר, וגם שם אנחנו נימנע ואנחנו נשאר בתוך איזו מערכת מאוד מצומצמת. אוקיי? זאת אומרת, אם חוויתי במערכת יחסים זוגית, אני במקרה שלי לא, אבל נגיד חוויתי מערכת יחסים זוגית מאוד קשה, מאוד לא אוהדת, שהיו בה הרבה רמאויות נגיד, או מקומות לא אמינים, אם אני לא אבין איך זה משפיע על המערכת שלי, ואני אכיר בחלקים האלה, אז לא משנה לאיזה מערכת יחסים הבאה אני אגיע, אני אעשה את אותה השלכה, או אני אמנע מנגיד להיות חשופה מדי, כדי שלא יקרה לי את אותו מצב. זאת אומרת, זה אפילו לא תמיד במודע בעיניי, זה מקום שהוא בתת מודע שהמערכת תשמור עליי, ואז אני באמת, לא שאני לא, כמו שאמרת מקודם, לא שאני לא חושבת שחברים זה חשוב ולבקר מישהו בבית חולים, אבל פה מדובר בחיי יום יום, זאת אומרת, אני אזכי המערכת מאוד מצומצמת כל הזמן באיזה מקום מאוד הגנתי.
נכון. תראה, המערכת הזוגית היא עוד יותר מורכבת, עוד יותר מורכבת, כי בעצם יש... יצורים מאוד מסוימים, מאוד 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 קריטיים וחשובים לחיים שלנו, לעיצוב מערכת העצבים שלנו, שבעצם שיחקו לנו באלגוריתם, בואו נדבר על זה בשפת מחשבים, שיחקו לנו באלגוריתם בגיל, איך שנולדנו, איך שיצאנו לאוויר העולם, ומאז אנחנו הולכים עם המערכת שהם בעצם עיצבו. בואי נסביר את זה. זאת אומרת, יצאתי לאוויר העולם, המנגנון הראשון שמופעל במוח זה החתמה. זאת אומרת, להסתכל או להרגיש את הייצור הראשון שנוגע בי, הראשון שמסתכל לי בעיניים, או בעצם מחזיק אותי יותר, העיניים עוד בשלב קצת יותר מאוחר, להריח את הריח של הבן אדם הזה, ולהטביע את כל התכונות שלו על עצמי. זאת אומרת, זה החתמה, זה שלב ההחתמה ראשית
החיים. כן, של המערכת הסנסורית שלנו, נכון? שאנחנו ישר חווים את ה... אוקיי.
הסנסורית והרגשית. זאת אומרת, לרוב זה אימא, אבל גם לאבא יש משמעות עצומה, עצומה, עצומה בהחתמה הזאת. אלה בעצם היצורים על כדור הארץ שמלמדים את המערכת הצבים שלי, עושים לה machine learning, מה זאת אהבה, מה זה קשר, והמערכת עובדת ככה, צריך להבין את זה, אלגוריתם עובד ככה, שנשים רגע את הרגשות השליליים והחיוביים בצד, בראשית החיים בשלב ההחתמה, גם רע זה טוב, מבינה? גם רע זה טוב. זה מה שנאמר למוח של התינוק, זאת אומרת, שגם אם קיבלת מהאדם הזה שנותן לך עכשיו אהבה, מטפל הראשון שמחזיק אותך על הידיים, בגלל שאת יונק מאוד מאוד חסר אונים, מאוד מאוד תלוי בטיפול, אחרת אין לך חיים, גם רע מבחינתך הופך להיות טוב. גם אם אמא מרביצה לך, אומרת לך מילים לא טובות, ממעיטה בערכך, משאירה אותך שעות לפקוט בבלול, רע זה טוב. בשלב ההחתמה, רע שווה טוב. כל מה שהורה מטפל עושה לך, תפרשי את זה כחיובי. למה?
כי הפירוש אחר זה למות.
בדיוק. בדיוק, זה מוות או אמא טובה. אמא טובה בכל מחיר או מוות. אז בעל חיים שמגיע לכדור הארץ, דרך רחם אמו, האלגוריתם במוח אומר, כל מה שאמא עושה שווה טוב. ועכשיו אם את אפילו בגיל שיש לך, יצרת לאמך נכדים ולהביך נכדים, זה אומר שהם בכלל הצלחה אבולוציונית מסחררת. הם הביאו אותך לגיל של רבייה, שבו את מצליחה להתרבות, והילדים שלך גדלים ושמחים וצועלים, וגם הם מתפקדים, הם הצלחה אבולוציונית, לא משנה מה הם עשו. בטבע אין טוב ורע, יש מה שעובד הישרדותית. ואם להחטיף לילד, להגיד לו מילים רעות, לא משנה מה הורה עושה, רע שווה טוב, ולכן בבואי למצוא בן זוג, אני בעצם משעתקת את האהבה ההורית, את האהבה המשפחתית, את המערכת בעצם הבני זוג שאני אבחר, הצורה שאני אראה אהבה, הצורה שאני ארצה לקבל אהבה, זה לא קשור בכלל לבן אדם שאני אפגוש, אני אפגוש מישהו שמתאים למערכת הצבים שחוותה בילדות שלי.
רגע, רגע, אני עוצרת אותך שנייה, אני כאילו ישר, אני לא מלחיצתי, לא, אני צוחקת, אני אומרת, אני מאוד מבינה את מה שאת אומרת, אבל אני אגיד, ואני אגיד את זה רגע בעדינות, כי אני מאוד מכבדת את ההורים שלי, ואני מאוד אוהבת כן. את הם חיים לדרך 56 שנה ביחד, ואני לא יכולה להגיד שהם דוגמה מבחינתי לזוגיות חיים, שככה גם כשהייתי קטנה, בסדר? לא לשם נסעתי עיניים, להפך מאוד התעסקתי עם הזוגיות שלהם, ולא הסתדר לי במשוואה, שככה זה קורה, ושוב לא היו שום דברים דרמטיים אצלנו, כן? אבל לא הסתדר לי, לא ברמת השפה, לא ברמת המגע,
דווקא פחות המערכת יחסים ביניהם, אלא איתך, איך הם התייחסו אלייך.
רגע, וגם אליי, ושוב, לא שניכנס כי שוב אני מכבדת אותם, לא אם יש בעיה לדבר, אני לא יכולה להגיד שקיבלתי את כל מה שאני צריכה, אוכל וחוגים והכל וזה, אבל אני לא יכולה להגיד שהייתה שם רכות ואיזה מקום שמאוד מכיל, ואחת הסיבות ששם בטח לא דיברו על רגשות, שכל פעם שדיברתי על רגש, כי אני בן אדם רגשי מאוד ורגיש מאוד, אז כל פעם קיבלו את זה, את לחוצה מדי, מה יש לך להתרגש, על מה את בכלל שמה לב, אני לא... כאילו אפשר, זאת אומרת, כל הזמן הייתה איזו הקטנה מאוד של הרגש. אז איך יכול להיות, אני רגש...
בן הזוג שלך.
בן הזוג שלי מאוד רגשי. כן. ואיך יכול להיות שאני עם בן זוג יחסית, אני אומרת, מאוד רגשי, כל אחד עם הזה, אבל
כן.
מאוד רגשי, מאוד רגשי, מאוד מעורב, מאוד ילדתי בבית, הוא ילד יחד איתי, ממש. זאת אומרת, יש הרבה דברים מאוד מחוברים שלא הייתי חושבת שבן אדם שהוא לא רגשי ברמה הזאת יכול לעשות אותם. וגם השפה שלנו בבית היא יחסית רגשית. יש לי שתי בנות מתבגרות שמאוד מדברות את עולם הרגש שלהם.
כן, כי אימא שלהם מדברת גם.
נכון,
כן.
אבל אני שואלת רגע, לא כדי להגיד וואו, כל הכבוד לי, אני שואלת, אם זה כזה חותם, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא נעתיק את זה הלאה, או כדי שתבין בעצם לאן אנחנו רוצים להגיע, אוקיי? בתוך המקום.
בדיוק, בדיוק. אז אני אומר את זה, בעצם החלקים הלא מודעים, המשכו אותנו אולי להרגיש בסדר במקום שבו אהבה זה ריצוי, למשל. אהבה זה לבדוק כל הזמן מה מצב רוח של בן הזוג, כי זה מה שעשיתי כילדה, כל הזמן לבדוק אם אמא שמחה, כועסת, עצובה, ולקחת עליי את האשמה. אז אלה דברים שמערכת שטבעה בתוכי, שזאת מערכת יחסים, ככה זאת אהבה. וקיבלתי אהבה כששמתי לב שאמא שמחה או עצובה ושימחתי אותה או עשיתי משהו שהיא אוהבת או פשוט קצת הייתי השק חבטות שלה לפעמים ואז היא נרגעה. זאת אומרת למדתי קשר ממנה ואני צריכה להסתכל רגע במבט של חוקר מוח על החיים שלי, על הבחירות שלי, על הזוגיות שאני יוצרת, לא לבוא ממקום של אוי, הבני זוג שלי היו ככה וככה וככה, אלא רגע איך המערכת הצבים שלי כיוונה אותי בלהרגיש מה זאת אהבה, זאת אומרת להרגיש אהובה, אולי דווקא בסיטואציה שמאוד דומה לילדות שלי, ואני כבר לא רוצה להיות שם, אוקיי?
אלה מעולה, רגע, איך מערכת העצבים שלי נתבע אותי, נכון? לבחור את הבני זוג שלי.
בדיוק.
אוקיי, וואו, אוקיי.
בדיוק. זאת אומרת, למה הייתי במערכת יחסים כזו, למשל, שבאמת כל הזמן הייתי מרצה את הצד השני, ויוצרת ממש את ה... לפעמים אפילו אני מסגרת על אחות יחסים קודמות שלי, ממש אני רואה את הבית, כאילו איך באמת התנהגתי מול ההורים, או מול אבא, או מול אמא, ובאמת איך הייתי שוב אותו דבר, אותה ילדה שצמאה לאהבה, ולא מרגישה שבכלל מגיע לה, או שהיא ראויה, אתם צריכים להוכיח כמה היא, אז ראיתי את זה, עכשיו, ואז כשרואים את זה, קודם כל להבין שזה חזק, כן, זה חזק, זה חזק, המערכת מרגישה שם בנוח, זה הפוך על הפוך, הרי איך יכול להיות שאני מרגישה בנוח במקום כזה, שאני כל הזמן מרצה את הסיבה, אז באמת להבין שהאלגוריתם בראשית החיים זה רע זה טוב, טוב זה טוב, כל מה שהורה עושה זה טוב, וכזה חפש, כזה, בדיוק כזה, שם תרגישי בעצם מערכת יחסים, כי זה מה שמערכת טבעה. ואז אני אומרת, אוקיי, אני רואה את זה, אני מקבלת את זה, אני חומלת על הילדה הזאת, אני אוהבת את הילדה הזאת, ואני אוהבת את אמא של הילדה הזאת, ואת אבא של הילדה הזאת, זה בסדר. גם זה משהו שקשור למה שהם חוו כילדים, זה הכל העברה בין דורית מטורפת של רגשות מדור לדור. אז אני מקבלת, מקבלת, אין לי מילה אחרת, כי כאילו אני לא יכולה לשנות את זה. אז ולהתנגד לזה זה רק גורם לסבל, אז אני מקבלת את זה, ואז אני אומרת, אוקיי, בוא ניקח את המסלול הזה, ונשנה את הכיוון שלו. אני רוצה אהבה אחרת, אבל זה אומר שאני צריכה לעבוד על עצמי, ועל בן הזוג שאני אבחר, כי הרבה פעמים אני אומרת, באהבה הזוגית נוסף גם הממד המיני, זאת אומרת, הממד המיני שבא לידי ביטוי, ואני נמשכת ואני לא נמשכת.
רגע, אבל רגע, לפני שאנחנו עוברות לממד המיני, כי זה מאוד חשוב בעיניי, את אומרת, קודם כל זה שלב ההכרה, נכון, קודם כל אני מכירה נכון. בזה, אחר כך זה שלב הקבלה, שזה מאוד מזכיר לי דרך אגב את העבודה עם הרגשות הלא זוהרים, ואחרי שלב הקבלה, אני אומרת, אוקיי, אני, בשפה שלי אני אגיד, אני לא רוצה שזה ינהל אותי, אז בואי נראה איך אני מנהלת את זה, ולוקחת את זה לנתיב שאני רוצה שככה זה ייראה.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. איך אהבה, איך אני רוצה שאהבה תיראה, ולהבין שבהתחלה זה ירגיש לי מוזר. זה ירגיש לי מוזר, נגיד מישהו שמעריף עליי אהבה, מרעיף עליי אהבה, עושה בשבילי שאני לא צריכה כל מה לבדוק אם הוא שמח או עצוב או כועס, כאילו זה יהיה לי חדש, זה יהיה לי מוזר, זה ירגיש לי too good to be true, או אני לא אמין לזה, אולי הוא משקר אותי, אולי עובד עליי, מערכת עצמי שאיפה תתנגד לזה, או תייצר כל מיני דרמות כדי לבחון אם זה אמיתי, אם זה באמת 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 אמיתי, כי אני לא מאמינה שזה ככה נראית אהבה, וגם אולי באמת לבדוק, להסתכל על בן זוג שאולי גדל בבית שונה מהבית שלי, כאילו, ולא אותם פצעים חוזרים על עצמם, ושנינו באיזה שדה פוסט-טראומטי עושים אחד לשני את ההשלכות של העבר, אלא מישהו שדווקא בא מעולם אחר, וחווה אהבה אחרת, מדבר אהבה אחרת, זקוק לאהבה אחרת, ולהבין שבאמת זה יהיה לי בהתחלה מוזר, ואז אני אולי אגיד, אני לא נמשכת, או משהו שם כאילו לא מסתדר, אבל זה בעצם, עוד פעם, המערכת עצמם הלא מודעת, אומרת, זה לא אהבה, מה נסגר? כאילו, בוא נחזור שם לבני זוג הרעילים שאת תמיד בוחרת, כאילו, בוא נחזור שם לאזורים היותר מוכרים, המוח מחפש את המוכר, לא את הטוב, את המוכר, הוא עבר היסטורי, ואהבה יכולה להיות גם לחץ וחרדה וקנאה ורגשות מאוד שליליים. זאת אומרת, את מצגעת על האישה ואת אומרת, למה היא נמצאת שם או את הגבר? למה הוא סובל? למה הוא נמצא בסבל? אז שוב, אז צריך להבין שבמערכת הזוגית, לעומת שאר מערכות היחסים שלנו, שם המימד של מה שאחותם של ההורים הכי 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 משפיע, גם אם אנחנו באיזה דעה של ההורים שלי כבר לא משפיעים עליי, הם לא חלק מהחיים שלי, זה בולשיט מה שאת אומרת, שלפעמים את יודעת גם אומרים, כאילו, מה קשור ההורים עכשיו? אני כבר לא בקשר איתם 20 שנה, דווקא פה צריך לשים לב, כי זה אומר שנטבעו שם רגשות מאוד 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 לא זוהרים, אם זה גורם לכך ש-20 שנה אנחנו לא בקשר, יש שם טראומות, פצעים. זה היצורים הראשונים שמלמדים אותנו, ההורים, האנשים הראשונים שמלמדים את המערכת עצבים שלנו, איך מתנהלים בעולם הזה ושורדים. שורדים זה לא מסגשגים ויושבים וכל הזמן מרגישים טוב, אלא שורדים, זה מצליחים להביא את הדור הבא, ומתפקדים, כאילו זה מבחינת הישרדות ותפקד. עכשיו בוא לא נשכח שאנחנו חברה שמתחיקה רגשות, כן? אז אנחנו רואים גם את השינויים קצת, עוד פעם, בין דור לדור, שבוא נדבר יותר על רגשות, בכלל, הדחקת רגשות היא באמת הבסיס, כאילו, זה מהצבא חלחל לכל כל המבנים החברתיים
האנושיים. דור השואה שהדחיק את כל הרגשות, אני דור שלישי לשואה, ואני יודעת במפורש מה זה אומר, ממש חוויתי את זה, אז בכלל, יש גם נטייה, שוב, אני אומרת שהדחקת הרגשות, היא לא רק בגלל אירועים טראומטיים, היא גם כאילו לתת מקום לרגשות בטח לא זוהרים, זה לא נראה טוב, זה לא מצטייר טוב, זה מראה על משהו שהוא חלש, על משהו שהוא יכול להתפרק, על איזה מקום חוספני, זאת אומרת, מראש העמדה הזאת היא עמדה לא טובה, בטח לא על הבמה, זאת אומרת, אז הנטייה בכלל התרבותית היא להדחיק את המקום הזה, ואני רגע, אם אני חוזרת רגע למערכת הזוגית, ואני אומרת, אוקיי, אני הכרתי במקום הזה, אני הבנתי, ואני בוחרת לאיזה נתיב אני רוצה לקחת את האהבה, ואני שואלת עכשיו, אני רוצה רגע לברר איתך, איך דווקא המקום של כעס או קנאה יכול לשרת את המערכת הזוגית. בטח, זאת אומרת, אוקיי.
כן, כן, כן. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי שוב, בגלל החברה מדחיקת רגשות כזאת, אז גם בזוגיות יש איזו תחושה שזה צריך להיות פן פן פן, ובוא נהיה כלילים וזורמים וכלילים וזורמים, ושבאמת נייצר הרבה שמחה, כי זוגיות זה שמחה, ונתתה, גם אם יש דברים מתחת לפני השטח שבוערים כבר, בוא פשוט נראה סרט טוב, או נצא לאיזו חופשה ונזמין חברים, ופשוט נתעלם מכל הרגשות שככה מבעבעים מתחת לפני השטח, ונקליל, נקליל, 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 אני שומעת הרבה, כאילו, בואו ניקח את זה בקלות, וזה, ו...
ובואו לא נעשה סיפור מכל דבר, נכון? יש כזה,
כן, די עם הדרמות.
בדיוק, בדיוק.
די לדרמות. אז אני אומרת שאם יש מקום שהוא באמת מערכת היחסים המשמעותית ביותר, שיכולה ממש להיות כלי לריפוי של שני בני הזוג, זה הזוגיות. זה באמת פסיכותרפיה של 30 שנה או 50 שנה, אם אנחנו לוקחים את זה נכון, ולא מתעלמים מהשלילי, אלא בעצם לוקחים כל רגע שלילי שעולה כמתנה, כמתנה, כעס הוא מתנה, עצב הוא מתנה, פחד גם הוא מתנה, כי הוא בעצם מלמד אותי מה הצרכים שלי. כי אם אני לא כועסת אף פעם, לא כועסת, פשוט הכל עובר מעליי, ולהכל אני אומרת כן, אז זה בעצם, אז זה אומר שאני אדם מרצה, כן? זה אומר שאין לי צרכים משלי.
אין לי גבולות, אני לא מייצרת גבול.
כן, ואני לא מחוברת גם לצרכים שלי, ומה נכון לי ומה לא נכון לי, אני אף פעם לא כועסת, בדרך כלל זה לא נכון, הזעם הוא פשוט בפנים הופך לטינה, מרמור, רצון לנקמה ושנאה, ממש ככה, אבל כלפי חוץ, אני לא כועסת, ואנחנו בעצם לא עושים שום עבודה, של להבין מה הצורך שהרגש הזה, כי אנחנו בעצם לוקחים מתוך נקודת ההנחה שבן הזוג אמור לספק לנו את כל הצרכים, בלי שאפילו נגיד, או בלי שאפילו נרגיש, אני אספק לו, וגם שהצרכים שלנו באמת צריכים להיות מתאימים, כאילו אם הוא רוצה לאכול את זה, גם אני רוצה, ואם הוא רוצה להיות פה, גם אני רוצה, כאילו כי אנחנו פשוט גוף אחד, בן אדם אחד, ואז אנחנו גם נשתעמם אחד מהשני בשנייה, כי אנחנו בסוף זה משעמם להיות עם מישהו שהוא בדיוק, 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 בדיוק כמוך. אנחנו בעצם דווקא דרך קונפליקט, דרך משברים, דרך כעסים, דרך רגשות שליליים, אנחנו צומחים. כי אז זה בעצם הרגש השלילי הוא מתנה שמאפשר לי לראות מה בצרכים לא מדויק לי, מה עורר כרגע את הכעס, את הזעם, את השנאה, את הקנאה. מה עורר? עכשיו, כל רגש שלילי בעצם יש מתחבט בו בקשה לעזרה או לאהבה, שלא ניתנת, כאילו, הוא לא מסופקת, זה בעצם רגש הוא צורך, נכון? הוא בא מתוך צורך.
כן, תני דוגמה רגע.
ואם אני מדחיקה את הכעס,
תני לרגע דוגמה.
למשל, אני עכשיו, הבן זוג שלי מספר לי שהוא נוסע לחודש עם חברים, והקנאה מתעוררת, היא נובעת מהצורך להרגיש ביטחון, להרגיש שהוא לא נוטש אותי, להרגיש שהוא לא, קנאה היא רגש אבולוציוני מאוד חכם, אם אני משתפת איתו משאבים ושמה עליו את כל ה, בעצם את האחריות ל-well-being שלי, אז אני לא רוצה שיקרה משהו לקשר, זאת אומרת שהוא יסתכל פתאום על מישהי אחרת, יתחיל לייצר לי אוקסיטוצין, הורמון אהבה פה, יישב בצחוקים עם חברות בערב, ידידות מפה, ידידות משם, אני רואה סרטים בראש, אמרנו, המוח רואה את העתיד, שהוא אומר לי חודש בתאילנד, אני רואה, אלוהים יודע מה המוח שלי רואה, זה מייצר בבטן תחושות של קנאה. עכשיו אני יכולה, אחד, לבחור בהכחשה והדחקה, ולהגיד, כאילו, המונה המצחית תגיד לי, מה את עושה סיפור? בסך הכל, דווקא אולי זה טוב ליחסים, תתגעגעו קצת, לא יקרה שום דבר, הכל בסדר, את סתם עושה סרטים בראש, ואני אדחיק את הרגש של הקנאה, או שאני ארגיש את זה בפנים, שזה עוד יותר גרוע, אני באמת ארגיש את זה בפנים, אבל לא אגיד, כי מה הוא יגיד עליי, שאני קולט אותו, אוסרת אותו, לא נותנת לו לזוז, ואחר כך זה גם יבוא אליי בהפוכה, אני לא אוכל ללכת לשום מקום לבד והכל. אז אני אדחיק את הקנאה, וזה יאכל אותי מבפנים, כי אני את התסריטים הכי גרועים דמיין, ואני בעצם לא אביע את הצורך שלי, שהוא בעצם, בזמן שאתה נמצא שם, או אני צריכה להרגיש יותר אהובה, ואנחנו עושים איזשהו מסע ומתן, של מה יגרום לי להרגיש יותר רוגע וביטחון, אולי מילים, כל יום אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אתגעגע אליך, גם אם כיף לך וטוב לך, מסע ומתן, עכשיו זה מסע ומתן, הוא יכול להגיד לי, תשמעי, אני לא מתכוון להתקשר לך כל יום, וספר כמה אני אוהב אותך, אני אכתוב לך מדי, כי אנחנו ננהל מסע ומתן על צרכים ורגשות, ובעצם נוכל להבין שהרגש הזה הוא מתעורר, אנחנו מכבדים אותו, נותנים לו מקום, אנחנו לא אומרים, יו, את קנאית, את נוראית, ואז אני ארגיש עם עצמי עוד יותר גרוע, ועוד יותר רע, זה לא יוריד את הקנאה, זה יגביר את הקנאה, כי עכשיו הוא גם חושב שאני קנאית ואוסרת, ואנחנו בראש עושים הכי, באמת, מעצימים את מה שאנשים חושבים עלינו, כאילו הכי גרוע, כאילו בטח חושב שאני ככה, ואני ככה, ואני ככה, ובקיצור, אין תקשורת, אנחנו פחות מתקשרים, כי אנחנו מתביישים ברגשות שלנו, אני מתביישת להגיד שאני מקנה, אני מתביישת להגיד שאני בראש רואה סרט שאתה שם לא יודעת מה עושה. עכשיו, שבראש הצד השני לא יודע, אז הוא לא יכול לתת, ואז שני בני הזוג, ואז מה אני אעשה במקום, למשל, אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, אני אראה לו מה זה, אני נוסעת לחודשיים עכשיו, אני גרום לו לקנה בי, אני אעלה לסטורי כל יום, דברים ששמעתי, כן, זה לא סתם אני ממציאה, אני מעלה סטורי כל יום שהוא נמצא שם, שאני חוגג את החיים. עכשיו שנינו יושבים בצד, הוא שם, אני פה, בודדים, מקנאים, מרגישים רגשות מאוד שליליים, בעצם לא נהנים מהחוויה, כי אני בעצם עושה לו דווקא, אז הוא עושה לי דווקא, ואנחנו בעצם שני אנשים, ילדים שאוהבים ורוצים להיות ביחד, ואוהבים להיות ביחד, ובאמת חוששים, תמיד יש חרדת נטישה, תמיד יש איזה סרט בראש שתבוא איזה מישהי ותעיף לו את הראש, או שיבוא איזה מישהו, אנחנו רואים את זה כל הזמן בדמיון שלנו, וגם אנחנו מרגישים טוב, אנחנו 15 שנה ביחד, אולי הוא בעצם משתעמם ממני, והוא הולך לחפש דברים, הכל אנחנו, הסרטים שעוברים בראש, הצד השני לא מודע אליהם, וכשהוא לא מודע אליהם, אז זה רק אוכל אותנו מבפנים הרגשות השליליים, ואז אנחנו מתחילים לפרש כל דבר, נגיד הוא לא ענה לי יומיים, זהו גמרנו, הוא כבר, ואנחנו נשים יודעות לעשות את זה עוד יותר טוב.
Okay, שזה דוגמה מעולה בעצם לראות כמה מחיר ההדחקה, הוא גדול,
נכון.
כי בסופו של דבר, בתוך כל הלופ הזה, אוקיי? לא הרווחתי כלום, הקנאה המשיכה, היא רק גדלה, נהייתי בודדה יותר, התחושות של כעס, תסכול, מרמור הגדלו, ולא עשיתי בזה שום דבר. ולכן יש משהו שאמרת אותו, שאני חושבת שהוא חשוב, שאם בסופו של דבר רגשות זה מתחתם יושבים צרכים, השיחה הכי חשובה בזוגיות היא תמיד באמת על הצרכים. עכשיו, כמו שאת אומרת, הצרכים לא חייבים להיות תואמים, יכול להיות שגם אני אקבל תשובה שלילית, או יגידו לי, תקשיבי, אני מבין, אבל זה לא מתאים. עצם זה שיכולתי להניח את זה, ולהגיד את זה, ולנרמל את זה, זה מבחינתי הדבר, זה כבר הרבה מאוד. כי שמתי את הצרכים שלי על השולחן.
על השולחן. ודיברתי באני, ולא באתה. אתה לא אוהב אותי, אתה מתרחק ממני, אתה צריך גיוון, אתה כבר לא אוהב אותי יותר, זה לא אתה, זה אני. זה אני צריכה. אני מרגישה קנאה עכשיו, למה אנחנו לא יכולים להגיד, אני מקנה, כן, אני מקנה. וזה הגיוני שאני אקנה, אתה הדבר הכי חשוב לי בחיים, איך אני לא אקנה? כן, אני רואה סרטים בראש. אנחנו יכולים לשפוט אותם ולהגיד, לא, את עושה סרטים, אבל זה הסרטים שרצים לי בראש עכשיו, שבכל זאת שזה נובע חרדות ילדות, בסדר? אלוהים יודע מאיפה זה נובע, זה לא משנה, זה חלק ממערכת העצבים שלי, ואם זה חלק ממערכת העצבים שלי, זה כבר חלק ממערכת העצבים שלך, כי אתה בחרת לחיות איתי, ואני בחרתי לחיות עם מערכת העצבים שלך, עם כל מה שזה אומר, ולכן אנחנו כל הזמן ננהל מסע ומתן על הצרכים, וזה גם שם אותנו במקום פגיע ואנושי, וזה מקרב, הפגיעות והאנושיות היא מקרבת, לא כל הזמן להגיד, אני הכי חזקה, אני הכי יכולה, אני לא מקנה, אני לא עצובה, אני לא מרגישה שום דבר, אני פשוט תמיד happy, 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 ובפנים משלמים מחיר מאוד גדול על לא לדבר על רגשות שליליים, בייחוד בזוגיות, ואז כדי לא לדבר על רגשות שליליים, בורחים למה שנקרא פתחי המילות, עבודה מסביב לשעון, לפעמים גם ספורט מסביב לשעון, כאילו חברים בלי סוף, זאת אומרת, כדי לא לדבר על הרגשות, ולא להיות בתחושה הזאת שכאילו, אנחנו יושבים ביחד, אבל בעצם אין לנו על מה לדבר, כי אנחנו כבר כל כך התרחקנו רגשית, שאתה לא החבר הכי טוב שלי, ואני לא החברה הכי טובה שלך כבר, כי עם חברים, שכדי שמערכת יחסים תהיה לציבה, רבים ומתפייסים, רבים ומתפייסים, זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לריב ולהתפייס, הרבה פעמים המריבה, לפעמים, 80% ממנה בכלל לא קשור למשהו שהבן זוג עשה, אלא זה רגשות שלי עם עצמי. אני עכשיו בתקופה של דאון, בסדר? ודרך אגב מחקרים מראים שזה טוב להיות תקופה בדאון, אלה שהם כל הזמן בהיי, הם פחות מאושרים מאלה שיש להם תקופות של דאון.
כן, זה כמו, אתה צריך להיחשל בשביל להרגיש את ההצלחה, אתה לא יכול להיות כל הזמן בטוב.
בדיוק.
זה, כן, אוקיי.
בדיוק. אז אני, לפעמים יש תקופות כאלה, גם לי, 3 ימים, לא תמיד זה קשור למחזור, לפעמים כן, אבל 3 ימים לא בא לי לצאת מהמיטה, לא בא לי לצאת מהמיטה, ופעם הייתי בלחץ, אמא שלי הייתה חובה דיכאונות, ואני אומרת, אוי, איפה, אני כמו אמא שלי, ואני זה, הייתי יחסתי סרטים. ואני אומרת, אוקיי, חלק מהמערכת הצבים, המערכת הצבים שלי היא הרבה פעמים בהיי, והיא צריכה איזה דאון כזה טוב אבל, שלא בא שום דבר, לא לראות אף אחד, לא לדבר עם אף אחד, פשוט להישאר במיטה ולא לקום. ושלושה ימים כאלה, ואחר כך כמו חדש. אז במקום להתנגד לזה, אני מקבלת את זה, אני בתוך זה. אז אותו דבר גם המערכת יחסים, אנחנו נהיה באפצה, עכשיו אני אומרת, למה אני אמרתי את זה? כי בשלושה ימים האלה, לא משנה מה בן זוג יעשה, אני אהוף עליו, בטוח. בטוח משהו שהוא יעשה, ידליק אותי, כי זה לא קשור אליו, זה קשור עכשיו לזה שאני במערכת, במצב רגשי, לא הכי, והאוטומט שלנו, כדי להרגיע את עצמנו, זה להוציא עצבים על אחרים. זה האוטומט, זה פרופסור ספולסקי, ראה את זה במחקר שלו על בבונים, שהוא חי איתם, שבבון מקבל מכות, הוא מחפש מישהו נמוך ממנו בהיררכיה, להוציא עליו את כל העצבים שלו, והקורטיזול יורד. אז האוטומט הוא להוציא את העצבים, ובעבודה לא נעים, על הבוס לא נעים, או על הקולגות, ועל הילדים אנחנו יותר מרחמים, כי גם ככה הם עסוקים בלהוציא את העצבים עלינו כדי להירגע, אז מי שנשאר זה הבן זוג, הוא חוטף את הכל. וזה חלק מהחוזה הזוגי. את עוזרת לי להירגע כשאני overwhelmed מהעולם הזה, ואני אעזור לך להירגע כשאת overwhelmed מהעולם. ולהירגע זה לא רק לשים את הראש לקבל חיבוק ונשיקה, אלא גם להוציא עצבים. אבל הסוד הוא לא לתת למתח הזה והמריבה הזאת לצאת מפרופורציה, אלא לריב נכון.
ואיך רבים נכון? לא תשבור אמון בעצם, נכון? אבל אני אומרת רגע, לפני שתגידי איך רבים נכון, כי זה חשוב, זה בעצם בשפה שלי להגיד איך אני מנהלת את הכעס, נכון? את אומרת משהו קודם, את אומרת, אם פעם נבהלתי מהעניין שאני בדכדוך כמה ימים, וכזה ישר חשבתי את זה, שאולי זה קשור לאמא שלי וכל זה, ומאוד התכווסתי.
אולי ניקח כדור.
אולי ניקח כדור, וגם לא דיברת על זה אולי, וככה ניסית לשחק אותה כאילו הכל בסדר. כשעכשיו זה מגיע, את אומרת, קודם כל אני מכירה בזה. אז כבר את באה מול הבן זוג, מול העולם אני קוראת לזה, במקום הרבה יותר טוב. שבשפה שלי זה כמו להגיד, זה אני עכשיו, ככה אני, אלה הצרכים שלי, לא רוצה יותר מדי לשמוע, לא רוצה להקשיב, אל תיתנו לי יותר מדי פרטים ונתונים, לא פנויה לזה כרגע, מה שאתם יכולים להסתדר לבד, תסתדרו לבד, תניחו לי. אז כן. כבר הסיכון שהריב יצא מפרופורציה ברמה שמשבור אמון, או שיהיו מילים מאוד פוגעניות, נכון. או מקום מאוד מתסכל, נכון. הוא כבר סיכוי מאוד נמוך, עד כמעט אפסי הנהלים.
כן, אבל זה קשה להיות מודעים למצב הרגשי שלנו בזמן אמת, וזה כל הזמן, זה התרגול בעצם, להסתכל, אני קוראת לזה לשמור על בריאות רגשית, ובריאות רגשית זה לא רק להיות כל הזמן שמחים, אלא להבין מתי אנחנו עצובים ומתי אנחנו כועסים, ומתי היה טריגר, למשל, אבי נפטר לא, באמת, לא מזמן, תראי, אני אומרת לא מזמן וזה 6 שנים, השכול זה משהו שהוא יוצא מציר הזמן, זה מבחינתי קרה אתמול. ולפעמים יש טריגרים, שנגיד יש ארוחה משפחתית, או שאני הולכת למקום, ואני יודעת, זה יום רע לי, זה יום רע. הטריגר המסוים הזה, או תמונה שראיתי, ראיתי תמונה שלו, היום, כאילו, יש הצפה, ואני, היום אני אומרת עליה תודה, כי זה מה שהוא בלב שלי, שאני אוהבת אותו, שהוא עדיין חסר לי. ולא להימנע מהרגש השלילי. אני אמרתי, היום יהיה לי יום טריגרי, כאילו יום שבו מערכת הצבים כאילו מתגעגעת לאבא, או מתגעגעת לדעת, מערכת יחסים טובה יותר שהייתה יכולה להיות, יש כל מיני רגשות שלנו מול העבר, ומול המערכות יחסים העיקריות שלנו בחיים, ובסדר, אני נותנת לעצמי את ה... ובכל אני אוריד הילוך רגע, פעם אני אומרת לילדים לפעמים, היום אני ביום לא נחמד, כאילו, את תאתגרו אותי עוד יותר עם הדברים גם שלכם, כאילו היום אני ביום לא נחמד, וזה בסדר, זה בסדר להרגיש עצבות, וזה בסדר להרגיש, העניין הוא באמת גם לתקשר את זה לעצמנו, ולתקשר את זה לסביבה, ולהיות בחמלה, ולא מיד לטשטש את זה, טוב, אז אני אצא לבר, טוב, אז אני אלך לחברים, טוב, אז אני אקיף את עצמי באנשים, לא, אני ארגיש עוד יותר בודדה בתוך ים של אנשים, לא אוהבת את זה, זה, אני צריכה להיות לבד, אני צריכה להיות עם עצמי, ואני רוצה לפקוט, אולי אני אראה אפילו סרט שלא מהחתונה שלי, כדי לפקוט עוד יותר. אז זה משהו שאנשים לא יעשו, הם יגידו, רגע, איך אני יוצא מהרגש הזה, איך אני יוצא? לא מעצים אותו.
את יודעת למה? כי בדרך כלל, ברוב ההרצאות שלי, תמיד אחר כך אנשים אומרים, כן, אבל זה לא ידכא אותי יותר, כן, אבל אני לא רוצה להיות באמת עצובה. עכשיו אני אומרת, אני לא באה פה ואומרת, בוא נהיה עצובים, בוא נהיה מדוכאים, נכון? כן. בוא נהיה כועסים.
נפקד כל
אומרת,
היום.
בדיוק נפקד, אני רק אומרת, חבר'ה, בכוונה אני אומרת את זה ככה, זה החלק שלי מהקצינה בצבא. הרגשות האלה קיימתי, אחרי יש שתי אופציות, כמו שאת אומרת, אפילו ברמה הביולוגית, זה או להתעלם מזה, ואז מחירת חכה הוא מאוד גדול, או לאפשר לזה מקום, וללמוד את זה, ולראות איך אני מתנהלת עם זה. ובהקשר הזוגי, את אומרת משהו שהוא נפלא בעיניי, ואני יכולה להעיד שאני חובה אותו, לפעמים גם אני כמובן מפשלת ולא מצליחה, אבל ככל שאני חשופה יותר, ככל שאני פגיעה יותר, ככה האינטימיות והקרבה גדלה יותר, ככה תחושת הבדידות קטנה יותר, ובסופו של דבר אני לא פגשתי עד היום, ובאמת פגשתי סוגים שונים, ריינג' מאוד רחב של אנשים, בבסיס כולנו רוצים שיאהבו אותנו, אף אחד לא באמת רוצה להיות לבד, נכון? אנחנו יצורים שלא נולדנו להיות לבד, אז בסופו של דבר הרגשות הלא זוהרים, מאוד יכולים לשרת נכון. את המקום הזה של האינטימיות.
בדיוק, הקרבה היא באה מהמקום השלילי, מהאמפתיה. אמפתיה זה להרגיש את הכאב של האחר. שאת יושבת עם חברה למשל, שאתם מדברות רק על ההצלחות, ורק על כמה טוב לכל אחת, ועל פוליטיקה, או על דברים שהם כאילו לא נוגעים ברגש עמוק שלילי, זאת תהיה חברות מסוג מסוים. אותה חברה, בן אדם, חבר, חברה, שאת תפתחי, שאת תפקי לידה, שאת תספרי את הדברים אחות פחות זוהרים באישיות או בהתנהגות שלי, זה יהיה החברה לכל החיים. כי אמפתיה מקרבת בין אנשים, כי זה אומר שאת מספיק מאמינה בי כדי לספר לי את הדברים היותר עמוקים של הנפש, את הדברים הלא זוהרים, השליליים יותר, זה גם מיד גורם לצד השני להיפתח, ולהוציא את החבילה האמיתית שיושבת על הנפש, ואז החברות הופכת להיות חזקה יותר, כי אנחנו דווקא מתקרבים מתוך השלילי, זאת אומרת מתוך הפגיעות והחוזבנות מאשר לשבת happy happy ביחד. בגלל זה הרבה פעמים אומרים על קשר בין נשים, שהוא לפעמים יותר חזק מקשרים של גברים, כי שיח של גברים, שוב, זה הטסטוסטרון קשור לזה, הוא קצת מדכא את היכולת לזיהוי רגשות והשיח על רגשות, זה טסטוסטרון, הוא אמור להיות תמיד בשליטה, בכוח, בקור רוח, לא לתת לשלילי לנצח, רק המעמד ככה גבוה יותר כשאתה חזק, כאילו, לא להראות חולשה, לא להראות לצד השני שאתה, מה פתאום לפקוט, מה פתאום להראות שאתה חלש, זה תמיד להיות מוחזק, הכל צריך להיות נורא 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 מוחזק, הרבה פעמים רואים ששיח של גברים זכה לשם שיח מדווח, הוא יותר עוסק בדברים
שלא... הכל לא... בסדר, מה זה? זה צריך לתקן, זה צריך לעשות משהו מאוד בפרקטיקה של זה, נכון?
בפרקטיקה, גם כן, וגם אם מישהו ככה מציף איזה קושי, אז יותר תהיה נטייה לפתור לו את הבעיה.
כן, לדוינג.
כן. ופחות עכשיו מה הרגשת, מה אתה מרגיש, וספר יותר, וכי יודעת, אתם בינם אולי קצת לפקוט, אוי ובוי, אסור לפקוט, זה לא, ואחד הדברים הכי 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 טובים לנפש שלנו זה לפקוט, ממש, 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 זה מיד משחרר, זה מאוד מרגיע, בעצם מערכת הצבים כולה שותפה בבכי, ואחרי זה מרגישים ממש רגיעה והקלה, אבל אנחנו כך מפחדים מבכי, זה כאילו overwhelming בשבילנו, אחת הסיבות שאנחנו בורחים מהרע, בורחים מהשלילי, זה הסיפור של נוירוני מראה. כשאני נמצאת עם אדם שחווה כאב, אני מרגישה 20% ממה שהוא חווה. 20% מהנוירונים שבמוח שלו, מופעלים במוח שלי. ולכן אנחנו, יש לנו נטייה בעצם קצת להתרחק מאנשים שחווים עצב וצער וכעס, כי אנחנו לא רוצים להרגיש את זה. וזה טרגדיה, כי דווקא שבן אדם הכי זקוק שיהיו לידו, ויקשיבו לו, ויעזרו לו להוציא את הכאב הזה, אנשים מתרחקים, והם באים אליך רק כשאתה שמח, אז אתה עוטה מסכה של שמחה כדי להיות חלק מהחברה, כי אנחנו ייצור חברתי, בדידות עושה לנו נזק כמו 15 סיגריות ליום. וואו. לכן אנחנו חושבים 10 פעמים, האם זה הזמן לדבר על משהו שבאמת יושב לי על הלב, או שאני עכשיו אהיה פארטי פופר, אני אהרוס את המסיבה, אני אהרוס את הכיף, כי באנו ליהנות, את יודעת, לפעמים יש את זה, אז אני אומרת, בוא, כאילו דווקא הקשרים מתהדקים מתוך הכאב, שמישהו משתף בכאב שלו, ולא לרוץ לפתרונות, ולא לרוץ לעצות, זה בייחוד לגברים, לא לרוץ לשם, מה שהאדם באמת זקוק לו זה אמפתיה, זה בעצם לעזור לי להבין עם עצמי מה אני מרגישה, כי אני מרגישה את זה בפנים, אני מסתובבת כבר כמה ימים עם תחושה לא טובה, יכול להיות שזה מקנאה, יכול להיות שזה מבדידות, יכול להיות שזה משהו שלא הולך לי בעבודה, ואני, מי שמדבר איתי בעצם עוזר לעונה המצחית לדבר עם מוח המאיים ועם כל מערכת העצבים ולהבין מה גורם לתחושה הזאת, שאני כבר 3 ימים מסתובבת עם תחושה לא טובה, אין לי מוטיבציה, אין לי שמחה, ממה זה נובע? אולי אני מתגעגעת למשהו, אולי משהו שהילדים קרה, מה? ועכשיו הדיבור, זה בעצם הפסיכותרפיה, זאת אומרת, העונה המצחית, מאפשרת לי לשיים רגשות, להבין מה מערכת העצבים שלי מדברת, מה היא זקוקה, מה היא צריכה, ואחרי זה מרגישים הקלה, אחרי שדיברנו והוצאנו, פשוט מרגישים הקלה, לא תמיד יודעים בדיוק מה לעשות, או למה זה קרה, וזה לא משנה בכלל. אבל עצם זה שיש בעצם הלימה עכשיו, בין האומנה המצחית למוח המאיים, הם מדברים באותה שפה, והם לא מדחיקים, כאילו האומנה המצחית לא מדחיקה. מה את מרגישה רע עכשיו? עזבי אותך, יש מלא דברים לעשות, עזבי, כאילו לא... אז אני אומר, זה מה שחברים הכי טובים יכולים לעשות, לעזור לאדם להבין עם עצמו מה הוא מרגיש. משם הוא כבר יסתדר.
כן, גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף, עצם זה באמת שיש שיח, ושיח לא מתנגד, לא להגיד מה את עכשיו עושה עניין, או מה פתאום את עכשיו מתעסקת ברגשות, אלא יש שיח, יש דיאלוג, עצם זה שיש דיאלוג, גם אם לא הגעתי לאיזה נקודת הבנה, למה אני מרגישה בדיוק את מה שאני מרגישה, עצם זה שאני יכולה לדבר את זה, בעיניי זאת כבר התרפיה מאוד מאוד גדולה. שתי נקודות חשובות שאני רוצה רגע להגיד על הדברים שאת אמרת, אחד, בעיניי נקודה מאוד מהותית בתוך סוגיות, שוב, אני לא מאשימה הורמונים, אני תמיד אומרת, לא, אי אפשר לתלות הכל, אני את יכולה להגיד, אני אומרת, אי אפשר לתלות הכל הורמונים, אבל כן צריך להבין, ואת זה שמעתי הרבה פעמים נשים, כן, אבל אם אני מדברת או משתפת, או הוא לא משתף אותי בכלום, אז מה הטעם? אני כאילו מדברת, לא לצפות שהשפה שאני אשתמש בה, או היכולת שלי לדבר את הרגשות, תהיה זהה, גם אצל בן זוגי, גם בגלל הטסטוסטרון, וגם מבנה אישיות שלו. זאת אומרת, אפשר ליצור עדיין אינטימיות, ויכולת לדבר על עולם הרגשות הלא זוהרים, גם אם הצד השני פחות מדבר אותה. בסדר? הוא רק יותר נמצא בהקשבה. עצם זה שיש לי את הרשות, עצם זה שאני מנרמלת אותם בכל רם ליד האיש הכי חשוב לי, זה כבר משהו מאוד חשוב. אז זה נקודה בעיניי מאוד חשובה. והדבר השני, שהוא חשוב, כשאנחנו אומרות לדבר את הרגשות הלא זוהרים, אני לא מדברת על להיות מתוסכל, ממורמר, מבקר, לא אוהב את החיים. ממש לא. להפך, אני אומרת, כשאנחנו מדחיקים את הרגשות האלה, זה בדרך כלל מה שקורה. כי כשאת אמרת, לא תמיד אנחנו, כיף לנו להיות ליד מישהו שהוא עצוב, או שמישהו שהוא כועס, או ליד מישהו שהוא באיזושהי חרדה, אני אגיד, זה בעיניי, זה הרבה יותר משמעותי להיות ליד מישהו כזה, מאשר להיות ליד מישהו שהוא מתוסכל, ממורמר, עושה פרצופים כאלה, אין לו כוח לחיים.
כן, פאסיב אגרסיב.
בדיוק. אז המקומות האלה, דווקא כשאנחנו מדחיקים רגשות לא זוהרים, הם מביאים הרבה פעמים לתסכול במימור.
נכון.
נכון?
נכון.
זאת אומרת, את יכולה לראות אנשים, גם אם כאילו הם יחייכו, את קולטת אליהם שהם חסרי ויטליות. אני אומרת, הרגשות הלא זוהרים זה חלק מביטליות של החיים.
ציניות זה להוציא את הרגש בצורה באמת מעוותת כזאת, כן.
בדיוק, אז זה נורא חשוב.
פרמור.
בדיוק, אז ההפרדה הזאת היא בין המקומות הלא זוהרים לבין תסכול, מרמור, נכון. ציניות כזאת, איזשהו צמצום על החיים. אני אומרת, זה ההבדל בין חיות לבין מקום שהוא הרבה פחות חי. בסדר? אז זה ככה, מבחינתי זה הבחנה חשובה. להגיד אותה.
כן. וזה חשוב מה שאמרת על הבדלים בין נשים וגברים, זה מאוד מאוד פוגש אותנו בזוגיות, כי האידיאל באמת זה שאנחנו קצת פסיכולוגים אחד של השני, זאת אומרת שאנחנו הרי מכירים כל כך הרבה זמן, אנחנו רואים על הפנים אחד של השני מיד מה עובר שם. גברים יותר נוטים להדחיק, וכשהם מוצפים רגשית נוטים גם יותר לסטון וולינג, יורדת חומה, אני לא יכול להכיל את זה, כי גם היא יודעת יותר לדבר את מה שהיא מרגישה, ולדבר את מה שהיא מרגישה, היא חושבת שהוא מרגיש, ומה שהיא מרגישה שהוא מרגיש, והיא כבר עושה את כל התרגום הרגשות של כולם, והוא overwhelmed כל כך, שהוא לא יודע אפילו, כאילו, איך להסביר את מה שהוא מרגיש, והסטונוולינג הוא בעצם מנגנון מאוד חכם, כדי לא להתפרץ, כי גברים עושים יותר acting out, כאילו הם מרגישים, האנרגיה בפנים היא חזקה, אבל היא עלולה לצאת, בהתקף זעם או באפילו משהו שהוא יחשב יתפרש כאלים, לא אפילו מכה, אלא פשוט הגוף כזה מראה פייט, והוא לא רוצה להיות שם, הוא לא רוצה להיות שם, אז הגוף שלו סוגר אותו, בעצם סטון וולינג זה בעצם חומת אבן יורדת, אל דברי איתי עכשיו, אני לא יכול להכיל את זה. עכשיו, צד השני בדרך כלל לא מדבר בשפה הזאת, מה זה לא לדבר על זה עכשיו? זה בדיוק עכשיו, עכשיו צריך לדבר, סוף סוף יוצאים הדברים, ואתה אומר לי עכשיו בוא נסגור את השיחה, מה נסגר? אז היא דווקא עוד יותר, לא, אנחנו עכשיו נדבר על זה. וזה שתי מערכות עצבים שונות, זאת מוצפת טסטוסטרון עכשיו, זאת מוצפת אסטרוגן, שכל מה שהיא רוצה באמת זה לדבר ובאמת לפתור את הדברים כאילו אבל בעומק של הרגשות שלהם, והוא בורח. והחוויה הזאת שמישהו שלא נותן לי בכלל את המקום לדבר, לא רוצה לדבר איתי, היא חוויה מאוד קשה, כאילו ששוב צורבת רגש מאוד שלילי, שהאיש הזה עושה לי רע, הוא לא עושה לי טוב.
כן, של בדידות גם, שוב.
ואז אנחנו בעצם לא מבינים שזה מערכות שונות, המערכת שלא מגנה עליו מעכשיו להתפרץ בדרך שהוא, שהגוף שלו כאילו בפייט, והוא פחות יודע לזהות גם עם עצמו מה הוא מרגיש, כי את כבר כל כך overwhelmed ומנהלת את כל השיח עם עצמך, והוא עם עצמו עוד לא יודע מה הוא מרגיש, ומה הוא רוצה, ומה הוא צריך, ומה את מרגישה בכלל, כאילו עכשיו אני צריך להבין גם מה היא רוצה ממני בכלל, ורואים אפילו במחקרים שגברים יותר רגישים לטון הדיבור מאשר לתוכן, הם פחות מקשיבים לתוכן ויותר לטון, זאת אומרת, היא כועסת, היא שונאת אותי, היא מבקרת אותי, אני לא האלפה שלה כבר, היא לא רוצה אותי בכלל, היא לא אוהבת אותי בכלל. הוא בסרט אחר, ואת בסרט אחר, וזה לא תמיד בעצם, ואז החוויה אחר כך היא ששבוע לא מדברים, או שבורחים, בורחים לילדים, בורחים להתעסק בכל דבר שהוא לא עכשיו לפתוח את הפצעים, אלא בוא נשים עליהם איזו שכבה, והם יגלידו ונשכח מזה, וזה לא נכון, וזה לא באמת קורה בסופו של דבר, אלא נצרבים הרבה מאוד תחושות שליליות כלפי בן הזוג, שאין עם מי לדבר מה שנקרא, אז צריך להיזהר מהסטון וולינג. מצד שני, צריך לתת חצי שעה הפסקה. צריך לקחת פסק זמן ולהגיד, אני לא יכול להכיל את זה עכשיו. גם, בכלל, גם אני אומרת כנשים, גם הצד השני, כאילו לשאול אם אתה פנוי בכלל לדבר, כי לא תמיד בינם פנוי, אבל לא להגיד תמיד אני לא פנוי, כן? אני אף פעם לא פנוי, אלא מתי כן, לא רק לא, גם אם אני לא פנויה עכשיו. באמת, חזרתי מהעבודה, אין לי כוח עכשיו לדרמה הזאת, זה בסדר, אבל מתי כן? ומתי שכן, באמת חייבים לנהל את השיח הרגשי הזה, לא לפחד ממנו, כי אם לא מנהלים אותו, בסוף זה יוצא קשה, זה יוצא מאוד קשה, כי שמרתי ואגרתי ואגרתי ואגרתי, ועכשיו זה בום. והדבר הנכון הוא כל הזמן להברר את הרגשות, כל הזמן, לא לפחד מזה, לא לברוח מזה, וגם לא לדבר באתה, זאת אומרת, לא להאשים את הצד השני. אם הפתיחה נוקשה, ומיד יוצא, אתה אף פעם לא רואה אותי. זהו, נגמר הסיפור, אין. הצד, שהמוח שלנו שומע ביקורת, הוא נאטם. שאת אומרת לי עכשיו, את לא בסדר, מתחילה את השיחה, את לא, תקשיבי, את לא בסדר. זהו, נגמר, אני כבר לא מקשיבה. אני עכשיו עסוקה בלהתגונן, ואיך היא מעזה להגיד שאני לא בסדר, ולחפש בראש בזמן שאת מדברת, אני מחפשת 1,000 פעמים שאת עשית לי אותו דבר, בכלל לא מקשיבה לך. מצד שני, כשהבן אדם אומר, תקשיב, אני מרגישה, 1, 2, 3, או אני צריכה 1, 2, 3, אני, לא אתה, אני, הצד השני מתייחס כבר אחרת מאשר אם אמרתי לו, אתה אף פעם לא מקשיב לי, או אתה אף פעם לא רואה אותי, אתה אף פעם לא בסדר, ונמאס לי ממה שאתה עושה את זה, או עוד יותר גרוע, איזושהי תכונה שלילית, אתה עצלן, אתה שקרן, כל דבר כזה הוא בכלל מאיים כל כך, הצד השני רואה איום, הוא רואה עכשיו, את האויבת שלי, ובואו נעשה פייט. ואז אנחנו ישר נכנסים, ובסך הכל הייתה מתחת לזה קריאה לעזרה, אני מרגישה שאני עושה הכל, ואני מרגישה שאין לי זמן לעצמי, ואני מרגישה שאני כל היום מרצה את כולם, ואתה בכלל לא רואה את כל מה שאני עושה, או קריאה לאהבה, אנחנו הרבה זמן לא נגענו, ולא דברנו, ולא צחקנו, ולא עשינו דברים שלנו, אני ואתה שמדברים לא עם אנשים, ולא עם משפחה, ולא עם לכי תביא, תיקח, תביא, אלא אהבה, כאילו איפה משהו קרה לנו. עכשיו, לגברים אני אומרת, גברים הרבה פעמים, השפה המרכזית היא יותר מגע. זאת אומרת, מגע הוא האמצעי שמביעים רגשות, כאילו מין הוא תקשורת.
הוא הדלת בעצם.
הוא הדלת.
נכון?
לרגשות.
כן.
ואצלנו זה הפוך, הרגשות הם הדלת למיניות. זאת אומרת, כן. אם אני לא יכולה לסבול אותך עכשיו, ואתה כל השבוע לא דיברת איתי, הסיכוי שהדחף המיני התגובתי, אצל נשים הוא תגובתי, אצל גברים הוא ספונטני, הם רואים אותך בלי מגבת, או הם רואים משהו בטלפון, כאילו הדחף עולה, הוא מאוד ספונטני, הוא טסטוסטרון. והדחף הנשי הוא תגובתי, הוא בתגובה לה, הוא לא עולה מתוך עצמו. אם אני אשב ואני אחכה, הסטרס, שכל היום אני בעבודה ובבית והילדים על הראש שלי, אין סיכוי, סטרס מכבה דחף מיני, ונשים הם פי 2-3 יותר בסטרס. אז אם אין לי מקום להביע רגשות, ואין מי שמדבר איתי על רגשות, ומכיל את הרגשות שלי, ונותן לי גם לפקוט, וגם לצעוק, וגם לכעוס כשלא טוב לי, ומקשיב לי, ובאמת רואה אותי, הסיכוי שהדחף המיני יעלה, הוא מאוד נמוך. אני בסופו של דבר אולי ארצה את הסביבה, כי אוי ובוי הוא יעזוב אותי, כן, הוא יבגוד בי, עוד יותר גרוע, אז אנחנו, עכשיו, אם יש עוד באמת נוספת לי מטלה למטלות הבית, שזה לרצות את בן הזוג מבחינה מינית, אז בכלל מין הופך להיות משהו שאני סובלת, כי מישהו לוקח ממני, זה לא משהו שאני עושה בשביל להרגיע את עצמי, משהו שנעים לי בהכרח, אלא יותר משהו שהוא עוד מטלה, כדי לשמר את השלום בית והמשפחה הזה. אז אנחנו נכנסים פה לסרטים, שהוא מדבר בשפה אחרת, והיא מדברת בשפה, והוא לא מדבר בשפה שלה, אז גם המין הופך להיות משהו שהוא לא מספק את שני הצדדים, כי גם לגבר זה לא נעים, כן? בסופו של דבר שיש ריצוי, אף אחד לא אוהב ריצוי בסוף. אז נכנסים איזשהו לופ, ובסופו של דבר לא מדברים. לא מדברים לא על חיי המין שלנו, ולא על הרגשות שלנו, ועוברים מהדבר הכיפי הבא, לדבר הבא, נורא מתעסקים במיינטננס של הבית, כי בית זה עסק, זה צריך לנהל אותו, כן. צריך לאלה. ומהר מאוד בורחים, ואפשר להיות 40 שנה ביחד,
ולא להיות ביחד, כן.
ולא להיות ביחד, וזה קורה, כי הזוגיות מספקת לנו הרבה צרכים מעבר לצורך הרגשי, זה גם חברתי, זה הרבה מאוד צרכים שאפשר גם לחיות רק איתם, זאת אומרת, יש לי בן זוג ש... יש לנו חיים חברתיים ביחד, אני לא רוצה להיפרד, כי מה זה אומר עליי מול המשפחה, מול החברים, את יודעת, הרבה פעמים זוגות חברים מאבדים חברים כשהם נפרדים. אז כאילו יש הרבה מאוד משקל על הזוגיות, שהוא לא רק קשר זוגי איכותי מיטבי.
שאת זה אולי אנחנו גם נשמענו אפילו לעוד פרק, לדעתי שאנחנו יכולות לעשות רק על המקום הזה, איך באמת שומעים על הזוגיות, אבל אני חושבת שזה פרק מאוד מאוד חשוב להבין עד כמה משמעותי הדיבור וההכרה ברגשות הלא זוהרים, ליצירת באמת אינטימיות וקשרים קרובים, ועד כמה המחיר כשזה לא קורה הוא כל כך גדול, אם אנחנו הולכות רגע גם ממה שלמדתי ממך, שהצורך הבסיסי של האדם זה לא להיות לבד, okay, ולא להיות בבדידות, בסופו של דבר המחיר ההדחקה מחזיר אותי בדיוק למקום הזה, לצורך הכי בסיסי שלי. אז אני מאוד שמחה על המפגש שלנו, ואני חייבת להגיד שאני הולכת כבר עם הרבה מחשבות בראש, גם לגבי הזוגיות שלי ועוד כל מיני דברים, מה שנפלו לי עוד כמה סימונים מאוד מאוד משמעותיים, ואני מאוד מודה לך על ה...
אני שמחתי מאוד, ממש ממש. אני מאוד ממש אוהבת הגישה הזאת, כי אני אומרת כל כך בורחים מסטרס, כל כך בורחים מרגשות שליליים, והם בעצם באמת מתנה שיכולה לאפשר לנו גם ללמוד הרבה 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 עלינו, על העבר שלנו, על חוויות שחווינו, על חוויות שאנחנו חווים עכשיו. מי אני בעצם כבן אדם עכשיו? זאת אומרת, זה בעצם סך הרגשות שלי, כאילו, אז בוא ניתן להם מקום, זה בסדר, זה רק אומר שאנחנו יצורים אנושיים, אוהבים, חומלים, קשורים לאנשים, חווים את העולם. מה זה אם אין לי רגשות שליליים? זה מה שאני רובוט, רובוט, כל דבר עובר מעליי, שום דבר לא נכנס לי ללב. אבל אנחנו, כן, אנחנו אנשים רגשיים. אז ניתן מקום לכל המגוון.
אמן. אז תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.